הרמב״ם, והגענו בשעה טובה ומוצלחת לפרק ב', נכון? נפלא. הלכה א', האם יש בכיתה מי שמתנדב לקרוא? אף אחד. טוב, אצלך לקרוא בעצמי. תודה, עכשיו יש לי ספר. תודה. וכן, אנחנו בפרק ב', לפני כן פשוט לא הייתה לי ברירה, אבל טוב. פרק ב', הלכה א'. איזו היא תשובה גמורה? דיברנו על זה כבר, שיש משהו תמוע בניסוח הזה. הרי לפי הרמב״ם, לפי ההיגיון קודם כל, היה צריך לכתוב מהי תשובה, אחרי זה להסביר לי מהי תשובה גמורה, נכון? ואחרי שמסבירים לי מהי תשובה ומהי תשובה גמורה, צריך להסביר לי מה עושים בעקבות התשובה, למשל הוידוי. אבל אם אנחנו רואים את הסדר של ההלכות, אם נסתכל קודם כל בפרק ב' הלכה ב', מה נאמר שם? ומהי התשובה? כלומר, השאלה מהי התשובה, זה בא אחרי הלכה א' שבה נאמר איזו היא תשובה גמורה. יש פה סתירה. לא סתירה, אבל יכולה חוסר סדר. שלא לדבר על זה שבפרק א', הלכה א', אני מזכיר לכם, כתוב כל המצוות שבתורה בנעשה בן לא תעשי מעבר אדם על אחד מן מזדון ומשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות. אתה מספר לי על הוידוי שבא בעקבות התשובה, רק לא הסברת לי מה התשובה. אני הייתי שם את שלושת ההלכות בדיוק בסדר הפוך. קודם כל מגדיר מהי התשובה, ב' מהי תשובה גמורה, ג' שיש וידוי כשעושים תשובה. שתי תשובות יש בדבר. ראשית כל, שהתשובה היא מסוג העניינים שמפני עליוניותם אי אפשר לעמוד על עניינם כל עוד לא נפגשנו איתם. למשל, השבת. השבת, אם תשאל אותי מה זה שבת, אני לא אוכל לענות לך. אני אוכל להגיד לך מה לא עושים. לא עושים מלאכה. זה מה שקורה. על ידי שתדע מה זה לא, בסוף תדע מה זה כן. אבל אי אפשר לתת הגדרה חיובית של השבת. אז קודם כל אתה שומר שבת, בסוף תדע מה זה שבת. כמו כן, תשובה, אתה צריך להיפגש עם התשובה, אז תתחיל להבין מה זה. וכל ההגדרות שתינתנה אינן מועילות לפני החוויה. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני הוא שהתשובה איננה על חטא. והתשובה שאנחנו מדברים עליה כאן היא התשובה על חטא. כלומר, זה ענף מסוים של התשובה, התשובה שעוסקת בענייני תיקון החטא, וזה בוודאי הגדרה משנית. טוב, אחרי כל זאת, אנחנו יכולים לגשת אל הטקסט של הלכה א' של פרק ב', איזו היא תשובה גמורה. מה פירוש המילה גמורה? אפשר, הייתי מצפה למילה אחרת, תשובה שלמה. גם בתפילה אנחנו אומרים, וחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה זה פה תשובה? גמורה. המילה גמורה איננה בא להגיד שזה שלמה. אני אומר שזה ברור, אני אסביר קודם כל מה זה תשובה שלמה. תשובה שלמה זה תשובה שכוללת לא רק את החטא, אלא גם כל הענפים הנמשכים והנגרמים בדרך ישירה או עקיפה מן המעשה. זה נקרא תשובה שלמה. למשל, אמרתי למישהו, אני בז לך, מגעיל אחד. מילים אלה הם ממש מילים לא יפות, לא מדברים כך. ודאי זה מעליב את אותו בן אדם, במיוחד שאותו אדם ציפה ממני ליחס חיובי, ואני אמרתי לו מילים קשות. אז מה החטא? זה נקרא לא תונו איש את עמיתו. כלומר, אסור לצער את החבר שלי. זה ככה הלכה, לא תונו. אז מה התשובה? התשובה היא לבקש ממנו סליחה. ולהגיד לו, סליחה, אני ממש מצטער שפגעתי בך, ואני מאוד מקווה שאתה תמחל לי, ואותו אדם מחל לי, ואחרי זה הלכתי לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרתי לו, ענה השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, והונתי את חברי, והרי ניחמתי בבושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זהו, ובזה גמרתי. אבל מה לא כללתי בזה? את התיקון של הכל. כי הרי זה לא כולל את העובדה שבעקבות זה שאני דיברתי איתו ככה, הוא היה מבואס, חבל על הזמן, ולכן הוא רב עם אשתו, ובעקבות כך הוא הגיע הביתה במצב, והוא הגיע לעבודה אחר כך במצב עוד יותר קשה, ועם הבוס זה לא הלך ופיתרו אותו מן העבודה, ואז הוא חזר הביתה והוא היכה את אשתו, ובעקבות כך קיבל צו הרחקה. ובעקבות צו הרחקה התפרסם העניין, ואף אחד לא רוצה להסיק אותו, והוא ירד לפשע, והוא עכשיו בחבורה של שודדים, שלא רק ששודדים בנקים, גם הורגים אנשים וכו' וכו'. כל זה התחיל ממילה אחת לא יפה שאמרתי לו. אז התשובה באופן אמיתי צריכה לכלול גם את זה, תשובה שלמה לפניך. זה מאוד קשה, מי אומר שאפשר בכלל? וכי האדם יודע מה ההדים שהמעשים שלו שולחים? אז זה, מה אתה אומר? כן, אבל אני צריך, לא, התיקון של המעשה שייך לכפרה, התשובה היא תשובה על המעשה. אני עושה תשובה על המעשה, כלומר, כדי להתחרט אני צריך לדעת מה עשיתי, אני צריך להתחרט על זה שכל זה נגרם, בסדר? אחר כך, חוץ מזה גם כפרה, בסדר? אז לכן יש בתפילות שלנו, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שהוא יחשיב את התשובה שלנו כתשובה שלמה, כי הוא יודע עד איכן זה מגיע, ואני עושה עד איפה שאני יודע. אבל תשובה גמורה, שזה הנושא שאנחנו עסוקים בו כאן, זה משהו אחר לגמרי. גמורה מלשון גמירות דעת. כלומר, שהדבר מוסכם באופן ברור. למשל, אם אני, נגיד, מכרתי לך משהו, אתה מאוד רצית לקנות, אבל אני לא כל כך רציתי למכור. לא כל כך רציתי. בסוף שכנעת אותי. השאלה אם זה היה בלב שלם או לא בלב שלם. אם הייתה גמירות דעת או לא הייתה גמירות דעת. אז כשזה בלב שלם, קוראים לזה בגמירות דעת. כמו כן, תשובה גמורה, זה תשובה שהיא מוסכמת לגמרי בנפש. זה הכוונה. כן, טוב, זה שאלה כבר של לא תחמוד, נכון? לפי זה גם תהיה שאלה אם זה היה לא תחמוד או לא. טוב, אז איזו היא תשובה גמורה? אומר הרמב״ם, פשוט יש מבחן. מה אתה אומר?
כמו גמר חתימה טובה.
כן, נכון, גמר חתימה. זאת אומרת, יש חתימה. מה ההבדל? כן, אבל מה ההבדל בין חתימה לגמר חתימה?
חתימה?
אז מה זה גמר חתימה?
גמר
סוף טוב. רגע, אבל צריך להיות הבדל בין החתימה לבין גמר חתימה. אז ביחד, אבל עובדה. אבל עובדה שאנחנו עושים הבחנה בין חתימה. אז אני אסביר לך.
אלא אם תגיד שגמר חתימה טובה זה סתם...
לא, אז זה לא סתם. לכן אני אומר, חתימה זו חתימה שישר עוד למחוק אותה. גמר חתימה זו חתימה שאין אחרי חזרה. בסדר? זה כמו גזר דין שאפשר לקרוא, שאי אפשר לקרוא. חתום בדם, לא חתום בדם. כל הדברים האלה. אז אותו דבר לגבי תשובה. יש תשובה, אבל היא לא גמורה. נכון, האדם מתחרט, התוודע, קיבל על עצמו וכו', אבל הוא איננו יודע איך הדבר הזה עומד במבחן הניסיון. אז כשמזדמן לו ניסיון, והוא עומד בתשובתו, הוא יודע שתשובתו גמורה. זה מה שכתוב כאן. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו. הוא פרש ולא עשה, מפני התשובה. לא מיראה, לא בי שיתפסו אותו, ולא מכישלון כוח שאינו כוח. כיצד? הנה הוא מביא דוגמה. הרי שבא על אישה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עימה, זאת אומרת מזדמנים למקום אחד, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה, הוא פרש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. טוב, השאלה אם אפשר ליזום את זה. כן? אדם עבר עבירה, האם הוא צריך ליזום את התנאים שהביאו אותו לעבירה כדי לראות שעכשיו הוא לא חוטא או לא? איזה שאלה, בהחלט. מה התשובה, לדעתך? שלא. כן, זה כנראה הדעה. אז איך אפשר כן לעשות תשובה גמורה? זה מזדמן לו. כלומר, זה לא שהוא בכוונה עושה את זה, אבל זה יצא ככה. כן, בבקשה.
אם זה לא באותה מדינה, אבל זה משנה.
אותה מדינה זה יוצר מבחינה אסוציאטיבית את אותם ההקשרים הנפשיים שמביאותו לעבר. זה לא הכרחי, זה תשובה גמורה.
מה תשובה גמורה בלי
לעשות? לא, תשובה גמורה זה הכוונה שהוא עמד במבחן, זה הגדרה פה, הוא נותן הגדרה. יש מבחן של אותה העבירה שחוזר על עצמו.
אבל אם לא יזדמן לו?
לא יזדמן לו, אז אין לו תשובה גמורה. יש לו תשובה שלמה אולי, אבל לא גמורה. כן.
מפריע לי שעדיין הוא עומד באהבתו אליה.
למה לא?
משמע שהוא לא עשה תשובה.
למה?
מה הוא אוהב אותה? עשה עבירה? צריך להתנתק ממנו, למחוק אותה. מה זה הוא עדיין לא
אוהב אותה? כלומר,
אני
אחשוב
על
זה. סימן
שעדיין בראש שלו, לא
עשה תשובה.
לכן, זה מה
שמפריע לך, בדוגמה. אני רוצה להשיב על שאלתך. על קודם כל, אני אסביר את שאלתך. אתה אומר, איך יכול להיות שאדם עשה תשובה, וגם הוא עובר את אותה אישה שהוא עבר באיתה עבירה? תשובה, אין כל איסור בלאהוב מישהי.
לאהוב, אבל בלאהוב, שעשתה עבירה, בגלל זה הוא עבר.
זה הבעיה. אז אבל האהבה היא דבר טבעי? מה אתה רוצה?
זה הבא על הערבה או משהו.
נכון, זה ממש לא בסדר. לבוא על הערבה זה באמת לא בסדר, זה אסור. הוא מתחרט על זה שהוא עבר את העבירה, והראיה זה שהוא לא בא עליה. כנראה שהרמב״ם חושב שהעריות זה לא בכלל המצוות השכליות, אלא בכלל המצוות השמעיות. ובזה הוא נאמן לדעת רבן שמעון גמליאל, שאמר, אל יאמר אדם, אי אפשי לאכול חזיר, אי אפשי לבוא על הערבה, אלא אפשי, ואפשי, אלא מה העשה שאבי שבשמיים גזר עליי. אם כן, רבן שמעון בן גמליאל, הוא גם סובר כדעת הרמב״ם, או הרמב״ם כרבן שמעון בן גמליאל, שזה שהאדם יש לו חשק של עריות, זה בסדר גמור. זה נתון טבעי. והאיסור זה העבירה עצמה, זה הרצון. נכון?
אז הרי מכילה, אז אני אקשיב. אדם שגנב.
נכון.
החליט לחזור בתשובה,
נכון.
את הגניבה, ואותו לא אמר שאני לא אגנב, ואותו לא יכול. עכשיו מה? הוא עובר? לא, אני רוצה לגנוב.
לא.
אבל מה, אני הגעתי, אבל אני לא אגנוב.
לא. שאלתך אינה דומה כלל לנידון, ואני אסביר לך. הרמב״ם בעצמו, בפרק שישי של שמונה פרקים, שלמדנו אותו בהרחבה, ויש אפילו ספר שאתה תרמת פה לכיתה והכל, סליחה, היה אסור להגיד זה. על כל פנים, בפרק שישי של שמונה פרקים, הרמב״ם כותב שיהיה, לא אתה, בסדר, מישהו אותה. הרמב״ם כותב שהדבר הזה נאמר על ערווה ולא נאמר על גניבה. כי הגניבה זה דבר, זאת מצווה שכלית, ובמצווה שכלית יש גנאי בזה שאדם משתוקק לעבירה כזאת. בסדר? הרמב״ם הוא שכלי. נכון, זה בדיוק כמו שהרמב״ם, בערווה אין גנאי, בגניבה יש גנאי. בסדר? זה ההבדל בין המוסר הטבעי למוסר התורני, אם תרצה. כן. נכון, יש מצווה לאהוב. אז צריך לאהוב כל אדם? כן? רגע. יש. הנה. כדי שהדברים יהיו ברורים עד תומם. כן. הרעות אשר הן אצל הפילוסופים רעות, אשר אמרו שמי שלא יתאווה עליהם יותר חשוב מן המתאווה עליהם ויכבוש את יצרו מהם, הם העניינים המפורסמים אצל כל בני האדם שהם רעות, כשפיכות דמים וגנבה וגזלה ואונאה, ולהזיק למי שלא הרע לו, ולגמול רע למיטיב לו, ולבזות אביהם וכיוצא באלו. והן המצוות שאמרו עליהם החכמים שאילו לא נכתבו ראויות הן להיכתב. ואין ספק שהנפש אשר תחשוף לדבר מהם ותשתוקק אליו, שהיא חסרה. ושהנפש החשובה לא תתאווה לאחד מאלו הרעות כלל, ולא תצטער במנעה מהם. אבל הדברים שאמרו עליהם החכמים שהכובש יצרו מהם הוא יותר חשוב וגמולו יותר גדול, הם התורות השמעיות. וזה אמת שאלמלא התורה לא היו רעות כלל. ומפני זה אמרו שצריך האדם שיניח נפשו אוהבת אותם, ולא יהיה לו מונע מהם רק התורה. ובחן חוכמתם עליהם השלום, שהם לא אמרו, אל יאמר אדם, אי אפשי להרוג הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לחזב, אלא אפשי ומה העשה אבי שבשמיים גזר עליי. לא אמרו זה. אבל הביאו דברים שמעיים כולם. בשר וחלב, לבישת שעטנז ועריות. ואלו המצוות וחיוצא בהן, אין אשר כמה שנברך חוקות וכו' וכו'. עכשיו, יש בעריות כן דברים שמגונים, אם זה אשת חברו. שזה כבר פגיע בחברו. או אם זה... אז אם... לא, אם זה אשת אחיו... אם זה אשת אחיו, כן, אבל זה אשתו של מישהו, כן, בסדר. אבל אם אחיו מת, בכל זאת היא אסורה. אז זהו, זה רק בעל הערווה, זה משהו אחר. עכשיו, יש מן הסתם שדברים שפלים, כגון זכור, בהמה, גם זה ייכלל בכלל הדברים המגונים. בסדר? זה מה שאומר הרמב״ם לפחות. האם יש הבטחה מהרמב״ם שאם תגיע לתשובה גמורה לעולם לא תגיע לידי ניסיון? אתה, מה? באותו ניסיון. אתה אומר, האם יש הבטחה כזאת מהרמב״ם? קודם כל, עם כל הכבוד, אני מאוד מעריך את הרמב״ם, אבל מי הוא כדי לתת הבטחות? מה? אתה שואל אם יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, לא מהרמב״ם. הרמב״ם הוא לא פונקציה בדבר הזה. דבר נוסף, לא מצאנו שום הבטחה כזאת.
לא, לא, קראתי בין המילים ברעיון, אם הוא אומר תשובה
גמורה, אז אני הסברתי לך שגמורה, אין הכוונה גמורה כמו שאתה מתאר, אלא גמורה הכוונה שברור לו מה רצונו, שברור לו שהתשובה שלו היא חתומה. אבל האם זה אומר שהתבטלה אצלו הבחירה החופשית בנושא הזה? לא כתוב. לא כתוב, אם כי זה יכול להיות. כלומר, ודאי שכשאדם עומד, זה כבר עניין פסיכולוגי, אדם עומד מול ניסיון ועומד בו, זה מחשל אותו. זה מה שאפשר להגיד. טוב. הוא ששלמה אמר, הנה, הוא מביא שכל הרעיון הזה כתוב בספר קהלת. הוא זכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבוא ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. ואם לא שב אליו בזקנותו, ובעת שאי אפשר לא לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא ובעל תשובה הוא. בסדר? כלומר, זו הייתה השאלה שראובן שאל לפני כן, מה קורה אם אין לו תשובה גמורה? יש לו, אז יש לו תשובה, לא גמורה. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיטתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר גשם, שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, יסלח לו. פשוט. טוב. ומה היא התשובה? שאלה מעניינת. סוף סוף הגענו להגדרה. אגב, יש הרעיון הזה שאדם חוזר בתשובה ביום מותו ומת בתשובתו. זה מזכיר לנו סיפור, נכון? בתלמוד. זוכרים מי זה? מכירים את הסיפור? מסכת עבודה זרה, נו. נו, מי זה היה? מי זה היה? רבי אלעזר בן דורדיה, נכון? מה זה דורדיה? מה פירוש דורדיה? מה זה דורדיה? דורדיה בארמית זה שמרים. זה החלק של היין שהוא עכור, שאי אפשר לשתות אותו, שהוא מקולקל. רק משאירים אותו בחבית כי זה טוב ליין. אבל מצד עצמו, זה... כלומר, אלעזר בן דורדיה, הכוונה שהוא אדם שהיה בתחתית החבית של החברה. זה הכוונה. אלעזר בן דורדיה. יש סיפור כזה. אמרו עליו, על אלעזר בן דורדיה, שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. חמור. זאת אומרת שכל החיים שלו היה עסוק בזה. פעם אחת, יש סיפור שלם, אני לא אכנס לפרטים עכשיו, אבל הוא עשה תשובה. היה פתאום איזו זונה אחת, גרמה לו לעשות תשובה. ואז הוא אמר, שמיים וארץ, לא זאת, הרים וגבעות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, תשמע, זה לא, יש לנו בעיות כשלנו, כתוב, כי הרים ימושו. והגבעות תמותנה, אז אנחנו צריכים גם לבקש רחמים על עצמנו, אז מה, יש לנו זמן לבקש רחמים עליך? אז הוא פנה לשמיים וארץ. שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. עד שאנחנו נבקש עליך, נבקש על עצמנו, שנאמר כי שמיים כעשן נמלחו וארץ כבגד תבלה. אז הוא פנה אל הכוכבים, אל הגלקסיות, אולי תבקשו עליי רחמים. אמרו לו, תשמע, כתוב ונמקו כל צבע השמיים, לא יכולים לעזור לך. מה פירוש כל מה זה בכלל הפנייה שלו אל ההרים, אל השמיים, אל הכוכבים? מה הוא רוצה? הוא הרגיש שהחטא שלו עשה אותו, איך אומרים, כזה קטן. הוא גמור. אז מה הוא רוצה? להתעלות במשהו גדול. הוא רוצה להיות חלק מהוויה גדולה יותר, ועל ידי ההצטרפות אל הגודל, גם הוא נכלל. כן? זה כמו אדם שעולה, כן, הוא עולה טרמפ. כן? הוא נכנס לתוך רכב גדול, אז הוא נוסע באותה מהירות של הרכב, למרות שהוא עצמו אין לו כוח לרוץ. אז זה מה שהוא רצה. הוא רצה להשתתף במשהו גדול, כדי להשיב לעצמו איזושהי משמעות. והוא ראה שכל גודל במציאות בטל, לעומת האינסוף. לכן אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגע בבחייה עד שיצאה נשמתו. מת. יצאה בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים, ולא עוד אלא שקוראים לו רבי. כן, זה רבי, הוא אומר, זה, אני עובד כל החיים, זה, הוא נהיה רבי תוך עד קצר, לא בסדר. מה פירוש הסיפור הזה? שלפעמים כדי לחזור בתשובה, המחיר זה למות. זה קשה, לא? אבל לפחות הוא הרוויח משהו, תשובתו התקבלה. לעומת זה, יש סיפור הפוך מזה במסכת מנחות. זוכרים את הסיפור במסכת מנחות? דף מ"ד. מה? מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית, ושמע שיש זונה אחת בכרחי הים שנוטלת 400 דינרי זהב בשכרה. יקר מאוד, 400 דינרי זהב. הוא עבר 7 ימים ו7 נהרות וכו'. בקיצור, סיפור שלם, ושם קורה בדיוק הפוך. בשעה שרצה לעבור עבירה, באו הציציות שלו, תפכו לו על פניו, הנה הוא רצה להוריד את הציצית או משהו, ואז אמר לו, וואי, אי אפשר, אמר, יש פה מצווה, כתוב אני השם פעמיים, אני השם נאמן לפרוע וכו', נדמו לו כ4 עדים, לא עשה את העבירה, חזר הביתה. לפני כן, אותה אישה אמרה לו, רגע, זה לא עובד ככה, אני רוצה להבין מה קרה פה, סיפר לה, לקחה את הכתובת שלו, מכרה את כל מה שהיה לה, נתנה לי צדקה פה שם, וזה נסעה לרבי חיה. התברר שזה התלמיד של רבי חיה. אמרה לו, רבי גיירני. רבי חיה רואה כזאת אישה, אומר, רגע, יש פה משהו, היא רוצה להתגייר. שמה עינייך נתת באחד התלמידים. כנראה שהוא גם הרגיש שיש בין התלמידים שלו מישהו ש... אולי שזה בעיה איתו. אז היא סיפרה לו את כל הסיפור, אז הוא אמר לה כל הכבוד, וזה לא רק שגייר אותה, גם חיתן אותם. עכשיו יש פה משהו שלא מובן. אבל הגמרא אומרת, זה שכרו בעולם הזה, ולעולם הבא, אינני יודע כמה. עכשיו, הסיפורים הם הפוכים, מדוע? שניהם נכשלים. האחד צריך למות, השני מקבל מה שהוא רצה. יפה. זאת אומרת, השאלה אם היה לו לאן לשוב. כלומר, רבי אלעזר בן דורדיה, לא היה לו לאן... מה זה לחזור בתשובה? אני צריך להיזכר, לשחזר, את החלק הטהור של האישיות שלי. יש משהו בי שלא התקלקל. ממתי הוא קיים? בדרך כלל בתקופת הילדות. איך אומר הנביא, זכרתי לך סד נעורייך. כלומר, יש בנעורים איזשהו תום, איזשהו יושר. ואז כשאדם נזכר בזה, אז יש לו עם מה להזדהות. עכשיו, אצל רבי אלעזר בן דורדיה, לא היה רגע אחד טהור בחיים שלו. לא היה. אז לאן ישוב? אז הוא חזר אל העובר, לכן שם ראשו בין ברכיו, שזאת התנוחה העוברית. אבל העובר זה לפני החיים, לכן יצא מן החיים. אז המחיר של התשובה אצלו היה למות. לעומת זה אותו אדם, זהיר במצוות ציצית היה. אז יש לו לאן לשוב. לכן הרב שלו זה רבי חייה, מלשון חיים. כן, יש גורסים, רבי אחיה שם, לא משנה. לא, בכל מקרה, מלשון חיים. אז מי שיש לו לאן לשוב, אז לא רק שהוא לא צריך למות בשביל התשובה, אלא גם הוא יכול להעלות את העבירה שלו, לתקן אותה. אז זה מה ש... זה ההבחנה. בדרך כלל, יש בכל... כמעט אין אדם שאין לו איזה נקודה תאורה, שכאשר הוא מסתכל בה, הוא יכול לחזור בתשובה. לעומת רבי אלעזר בן דורדיה, שזה היה מקרה יוצא מן הכלל. טוב. הלכה, בית, כן. על הרמב״ם, כן. אז גם במצווה שמעית. כן, במצווה שמעית. כן. אבל תעשה את זה, לא משנה. אה, טוב. אתה אומר, טוב, זו שאלה מאוד רחבה, זה קצת מחוץ ללכות תשובה, אבל אתה שואל, לפי הרמב״ם, אדם שעבר עבירה שמעית, מה זה משנה? בסדר? עד כאן השאלה. זה משנה בשני דברים, לפי הרמב״ם. א', יש רע בזה שאדם עבר על מצוות בוראו, וזה דבר שכלי, שלא צריך לעשות עבירה שמעית. דבר נוסף, המצווה השמעית זה לא שאין לה טעם. יש לה טעם, רק שהוא דורש להבנתו מידע חיצוני, כגון ההיסטוריה של עובדי עבודה זרה וכדומה. זאת אומרת, עצם הידיעה שהמעשה הזה שנאסר עליי, מקורו בהתנגדות לעבודה זרה או לכל מיני דברים היסטוריים, גם זה מרומם אותי. לפי הרמב״ם. בסדר? ובאמת מי שיש לו שחיתות מוסרית, כלומר שהוא לא מבין את הדברים האלה, אז זה מונע את הדביקות בשכל הפועל. מה? השאלה הייתה של יוחאי, הייתה מדוע לפי הרמב״ם יש פגם בנפש בזה שאני עובר עבירה שמעית? מה? מה זה מה? עבירה? שמעית אתה שואל. יש לפי רבנו סעדיה גאון, וזה המינוח הזה עבר גם לרמב״ם, שני סוגי מצוות. יש מצוות שכליות ויש מצוות שמעיות. המצוות השכליות הן מצוות שהשכל מבין אותן, כגון לא לרצוח, לא לגנוב, לא לגזול, לא לגמול רע למי שהטיב עמו, ולא לבזות אבאים, בסדר? או לעשות צדקה. כל הדברים האלה הן מצוות שכליות. ומי שעובר על המצוות האלה, יש לו פגם בנפש. הפגם בנפש, המוסרית, מוליד גם פגם בשכל. ואז זה מונע מן האדם את הדבקות בשכל הפועל, דיינו את ההתאחדות עם החוכמה הקוסמית, ולכן הוא פוגע בנצחיות שלו. השאלה של יוחאי הייתה לגבי המצוות מהסוג השני. מצוות שמעיות זה מצוות שטעמן איננו גלוי לשכל, ואלמלא התורה לא היו רעות כלל, כגון שעטנז, בשר בחלב, עריות וכדומה, שאלמלא התורה לא היה בזה כל גנאי. שמעיות מלשון משמעת, שאנחנו מקבלים אותם כי שמענו, לא בגלל שהשכל מחייב, אלא בגלל ששמענו. אז השאלה היא, מדוע יש פגם בנפש בזה שאדם עובר על מצווה שמעית? הרי על פי השכל אין פה כל פגם, אז בשביל מה? עד כאן שאלת יוחאי. והניתיב, אגב, ההבחנה הזאת היא בדיוק הדברנו עליה כשקראתי מתוך הספר הזה לפני כמה דקות ששאלו על זה. עכשיו, התשובה הייתה שכאשר אדם עובר על מצווה שמעית, יש לו שני פגמים בנפש. האחד שהוא עבר על מצוות בוראו, שזה דבר שהשכל בחייב לשמוע על מצוות בוראו, ואז יש פגם בנפש, אדם לא שומע על מצוות בוראו. ב', הרי מצווה שמעית איננה מצווה אבסורדית. מצווה שמעית איננה מצווה אבסורדית, אלא היא מצווה שעל מנת להבין את עניינה, אני זקוק למידע חיצוני למעשה, כגון ידיעת תולדות עובדי עבודה זרה. כך שהידיעה, למשל, שמעשה מסוים מקורו בהתנגדות למנהג מסוים של עבודה זרה, זה עצמו מעלה אותי. ואז אני מחסיר מעצמי את העלייה הזאת כשאני עובר אל המצווה השמעית. בסדר? זאת הייתה השאלה, זאת הייתה התשובה. טוב. פרק ב', הלכה ב'. ומה יהיה התשובה? הגיע הזמן שנדע. הוא שיעזוב החותך את אוב ויסירו במחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כך ישובי נמחמתי, ויעיד עליו יהודי התלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשי ידינו. וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. יש פה כמה דברים שצריך להסביר בעברית, כי העברית של הרמב״ם שונה מהעברית שלנו. בואו נחזור למשפט הראשון. ומהי התשובה? הוא שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו. מה פירוש מחשבתו? בעברית מודרנית המילה מחשבה היא המקבילה של הביטוי האנגלי thinking, או של הצרפתית pensée, נכון? זה המשמעות של המילה מחשבה בעברית מודרנית, וזה פשוט לא נכון. מה פתאום שאדם יסיר את החטא ממחשבתו? מה, הוא לא צריך לחשוב על זה שהוא עשה עבירה? אלא מחשבה, זה פה במובן התנכי מקראי של המילה, מחשבה פירושו רצון. למשל, מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבת המן? משהו תכנן. הרצון, כלומר, משהו, מחשבה עוברת למעשה. זה המשמעות של המילה מחשבה. אז יסירו ממחשבתו, כוונה שיחדל מלרצות לעשות את זה. זה הכוונה. לא שהוא לא יחשוב על החטא, אלא יפסיק לחשוב לעשות. זה משמעות מחשבתו. איך הרמב״ם יגיד לחשוב? להגות. להגות זה לדבר בשפת התנ״ך. אבל בלשון הרמב״ם, כשהוא רוצה לדבר על מחשבה, הוא אומר היגיון. כן. עכשיו, יש גם נקודה חשובה, או לשגות בדבר, כן? בהוותה תשגה תמיד. אבל יש, אבל אתה עולה פה על נקודה מאוד חשובה, המושג מחשבה, כפי שאנחנו מבינים אותו היום, לא קיים בתנ״ך. דבר מאוד מאוד מעניין, שמה שאצל היווני נחשב למרכז נפש האדם לא קיים בשפה העברית. שבעברית יש רצון, אין, או יש מחשבה מעשית, אבל אין מחשבה מופשטת.
סוף מעשה מחשבה
תחילה
זה הרצון?
ודאי, סוף מעשה מחשבה תחילה זה מתחיל מזה הרצון. יש גם אלון כזה שקוראים לו במחשבה תחילה. אין על... לא, לא, יש אלון קוראים לו במחשבה תחילה. זה של יהדות, זה לא, ציונות דתית ריאלית. אין? אנשים ריאליים. כמו שהחליטו שאומנם צריך להאמין, אבל גם צריך להיות ריאלי. אין? תחשוב מה מסתתר מאחורי הדברים. טוב, לא רוצה להיכנס עכשיו לפולמוסים. טוב. לא, כשדבר עובר לי בראש זה לא אומר שאני רוצה. למשל, מישהו מעצבן אותי, הייתי מת להרוג אותו, אבל אני לא מתכוון לעשות את זה. זה עובר, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. למה אתה אומר שאני רוצה לעשות?
זה גבול דק כזה.
זה גבול, אבל יש גבול. הגבול יכול להיות דק, אבל הוא גבול. למה לטשטש מושגים? לא מקבל את זה. טוב, אז אם כן, יעזוב החותך את אור, כלומר, הכוונה שהוא חדל מלחתו, ויסירו ממחשבתו, שהוא כבר לא רוצה לעשות אותו. ויגמור בליבו, שלא יעשהו עוד. שנאמר, יעזוב רשע דרכו, וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. אז מה המשך הפסוק? וישאב אין מחשבותיו. כן? ולכן הרמב״ם לקראת מילה מחשבה. יעזוב רשע דרכו, ואיש אבן מחשבותיו וישוב אל השם וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח. וכן יתנחם על שעבר. מה זה יתנחם? מה פירוש להתנחם בעברית תנכית? להתחרט. לא להתחרט. חרטה בעברית תנכית, נחמה. וכן יתנחם על שעבר, שנאמר, כי אחרי שובי נחמתי, ואחרי ודעי ספקתי על ירח. בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. מאיפה יודעים את הפסוק הזה? או שלומדים תנך, או שמקשיבים להפטרה של יום שני של ראש השנה. נכון? זה ביום השני של ראש השנה, זה בהפטרה שם. טוב. בכלל, חייבים להקשיב להפטרה בראש השנה, כי אסור לישון. נוהגים לא לישון בראש השנה, לפחות בבוקר. אז צריך להקשיב להפטרה. יש בכלל בעיה, איפה זה כתוב שאסור לישון בראש השנה? לא שמעתי. שולחן ערוך כתוב. אבל מה המקור? מה? אני שואל מקור. לא. בזוהר זה לא כתוב. ולכן נוהגים בשבועות לא לישון. נכון. אני מדבר עכשיו לא על שבועות, אני מדבר על ראש השנה. אני שואל איפה כתוב שלא לישון בראש השנה? לא מכיר? זה מובא בהגאות מימוניות בשם הירושלמי. שם הוא מצטט ירושלמי, היי מן דדמיך ברשתה, דמיך מזלה דכל השתה. מי שישן בראש השנה, ישן מזלו של כל השנה. כן? עכשיו, אם תסתכלו בירושלמי, זה לא כתוב. מה זה אומר? זה אומר שיש מדרשים קדומים, או חלקים של הירושלמי, שלא הגיעו לידינו. במיוחד אצל חכמי אשכנז, אנחנו רואים הרבה ציטוטים שהם אומרים אותם בשם ירושלמי, שלא נמצא לפנינו. לא, לא צנזורות. הירושלמי לא הגיע בשלמות. מה לעשות? כן? היו מעט כתבי יד, והיו רדיפות בארץ ישראל, הצלבנים פה כיסחו את הכל, לא הגיע אלינו בשלמות. אבל המגעות מימוניות מביא את זה. עכשיו, בספר שער הכוונות של רבי חיים ויטל, אז הוא כותב שהארי היה נזהר לו לישון בראש השנה, וראיתי אותו ישן בראש השנה אחרי חצות. אחרי חצות היום. זאת אומרת, אחרי הצהריים, אומר המערכו, זה בסדר. זאת אומרת, מי שמאוד קשה לו, יכול להיות. עכשיו, מזה אנשים מביאים ראייה שמותר לישון בראש השנה אחרי הצהריים. ולי יש קושיה על זה. לא, יש לי קושיה. לא, מנין לך שרק מי שברמה של הארץ צריך להגיד חכם מה שאתה אומר. אני רוצה להקשות קושיה אחרת לגמרי. כמה זמן רבי חיים ויטל למד אצל הארי? שנה. למד אצלו שנה. זאת אומרת ש... ומה קרה בסוף השנה? הוא מת, נכון? בהי באב. יוצא לפי זה שאותה שנה שבה הארי ישן ב... ראש השנה, יש שנה שבה הוא מת. אז זה לא ראייה שזה בסדר. טוב, הלאה. אין מה לעשות, ככה זה עובד. טוב, אז בואו נחזור לנושא. כן? כל זה בגלל הפסוק בהפטרה, שאסור לישון. טוב. וכן, יתנחם, אגב, בראש השנה, אז מה עושים כדי לא להירדם בראש השנה אחרי הצהריים? קוראים תהילים, נכון? כמה פעמים? פעמיים. למה? כפר. 150 פרקים, וכפול 2 זה 300. 300 גימטריה, כפר. קוראים 150 ביום הראשון, 150 ביום השני, מלבד תשליך. בסדר, מלבד ותשליך. ומי שלא מסוגל? לא, זה מה שהם מחלקים. אבל מי שקשה לו, הוא לא מצליח לקרוא תהילים, הוא נרדם. אז בסדר, מה לעשות? תנוס רחמה לבטרי, רק מה? שלא יתחיל לדבר שטויות. כן? יושב בטל כי ישן דמי. זהו, טוב, הלאה. יש, אפשר לחלק, כן. יש גם פתרון אחר, יש אנשים ש... במיוחד אצל אחים אשכנזים, שהתפילה אצלם ארוכה מאוד. אז זה כל היום מתפללים, אז זה בסדר. לא, יש כאלה שלא עושים הפסקה. הרב ציודה זצ"ל, הוא לא היה אוכל בראש השנה. לא בגלל שהוא צם, אלא בגלל שהוא התפלל. אז לא היה לו זמן לאכול. כל היום הוא מתפלל. כתוב בפירוש שאסור לעשות את זה, כן? מה, מה יש לך? כן, מודפס, כן. זה מודפס, זה נכון. הלאה. לא יאומן. אנשים פוסקים הלכות מספרים עכשיו. כן. אני מביא לך, תלמיד חכם חי, ואתה מביא לי ספר מודפס על נייר, שאני לא יודע אם זה לא נייר שיש בו חשש חילול שבת. כן. נכון, נכון. אתה שואל, אם כבר מצמידים מנחה למוסף, האם כהנים יכולים לעלות לדוכן במנחה? זה תלוי, כי יש כאלה שנוהגים לעשות קידוש לפני התקיעות אצל האשכנזים. התענית ממש. אז אם זה ככה, בעיקר הדין היה אפשר שכהן יעלה, אבל לא נהגו. טוב. זה בישה לגבי כהן במנחה של יום כיפור, האם הוא עולה, לא עולה. טוב. בואו נתקדם קצת ברמב״ם. אז אם כך, וכן נתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי. ואז בהלכה א' של פרק א', הרמב״ם אמר שהוא צריך בוידוי לומר, איני חוזר לדבר זה לעולם. אבל כאן הרמב״ם אומר משהו אחר. ויעיד עליו יודע תעלומות, שלא ישוב לזה החטא לעולם. מי זה יודע תעלומות? הקדוש ברוך הוא. זה חלק מהתשובה, זה שהקדוש ברוך הוא יעיד עליי. איך אני יודע? לא יודע, נכון? אלא הכוונה שאני צריך להתנהג באופן שראוי שיעיד עליי יודע תעלומות, שלא אשוב לחטא הזה לעולם, שנאמר, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. עכשיו, יוצא לפי זה שהתשובה היא פעולה של הרצון. כן, זה הגדרה בעצם. זאת עקירת הרצון מן החטא, ועקירת הרצון נחשבת כעקירת המעשה, כלשון הרמחל. אפשר, אפשר גם את זה להגיד. עכשיו אני רוצה פה להבין קצת משהו. כאן אני צריך פעם אחת ולתמיד להבין איך התשובה מועילה לבטל את החטא. זה הרמב״ם לא מסביר, אבל צריך, כדי להבין את זה, להתייחס אל החטאים הקדמונים. אחד החטאים הקדמונים היה הרצח, כן? כשקין הרג את הבל. אמר, הקדוש אומר לקין, אי הבל אחיך. מה זאת אומרת, אי הבל אחיך? הקדוש לא יודע? הוא יודע. אלא הכוונה, הוא שואל את קין, אי הבל אחיך. זאת אומרת, עד איכן זה הביא אותך. אי, זה משום איכן. אין, איפה, איה. אי הבל אחיך. למה הגעת לזה? ויאמר קין, אל השם, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. בואו ננסה להבין את המשפט הזה. מה זה השומר אחי אנוכי? קודם כל, זה שאלה רטורית, נכון? כלומר, השומר אחי אנוכי, כאילו מה לומר, אני לא השומר של אחי. אבל משתמע מזה שיש כן מישהו אחר שהיה צריך לשמור עליו. מי זה? הקדוש ברוך הוא. מה, אני השומר? אתה השומר. כלומר, אלמלא שרצית שהבל ירצח, לא היית נותן לי לעשות את זה. אז סך הכל, מה עשיתי? מה שאתה רוצה. אז מה אתה בא אליי בטענות? שאלה טובה, לא? אפשר גם לומר שהוא רומז יותר מזה. השומר אחי, אנוכי, מי שיכול לומר בפה מלא אנוכי, שזה אתה. אנוכי השם אלוהיך. אז אם כך, מה למה יש טענה לקין? ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא? ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. עכשיו צריך להבין, מה זה מה עשית? אתה מדבר על השמירה, ואני מדבר על העשייה. כלומר, למעשה, כשאתה הרגת את הבל, לא הרגת את הבל כדי לעשות רצוני. הרגת את הבל כי אתה מקנה בו. אם היית עושה את המעשה אך ורק לעשות רצוני, אז באמת זה לא היה הרצון שלך, זה היה הרצון שלי, אז באמת הייתי מקבל את הטענה, לא הייתי באי לך בטענות, אבל אתה הרגת אותו בגלל שיקולים של יצר הרע שלך, לכן אתה חייב. מובן? אבל עדיין זה לכאורה לא עונה על השאלה, כי זה באמת היה רצון השם שיהרג הבל. תשובה, זה גם היה רצון השם שהבל לא יהרג. אפשר לצייר בעצם את ההתקדמות של התוכנית האלוהית כתוכנית עם מסלולים אופציונליים. יש לקדוש ברוך הוא תוכנית שכוללת את האפשרות שהבל יירצח. אם הבל יירצח, כדי להגיע למטרה צריך לעשות פעולות א', ב', ג'. ואם הבל לא יירצח, נגיע למטרה דרך הפעולות ד', ה', ו'. זאת אומרת שבכל מקרה רצון השם נעשה, אלא במעגלים שונים, במסלולים אופציונליים. ואז יוצא שהאחריות של קין זה שהוא בחר במסלול של הרע במקום במסלול של הטוב. מצד הבורא הכל רצונו, מצד קין יש רצון עצמו. אז מה צריך עכשיו קין לעשות כדי לתקן את זה? הוא צריך להפסיק לרצות את המעשה. הוא צריך להתחרט על זה שהוא הרג את קין, את הבל, סליחה. הוא צריך להתחרט על זה שהוא הרג את הבל. ואז מה קורה למעשה? הוא חוזר להיות מעשה של הקדוש ברוך הוא. אם הוא חוזר להיות מעשה של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא לוקח עליו אחריות. כלומר, זה נקרא להשיב את האחריות לכתפיים של מעלה. רק שנייה. וזה מה שנאמר בפרשת משפטים. יוצא לפי זה שהרצון של החוטא חוצץ בין הרצון האלוהי למעשה. ברגע שהחוטא מסלק את הרצון שלו, אז כבר אין חציצה בפני הרצון האלוהי, ואז הרצון האלוהי לוקח אחריות על המעשה. וזה מה שנאמר בפרשת משפטים. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. מה הדין? מאם מזבחי תיקחנו למות. אדם רצח, צריך להרוג אותו. ואשר לא צדה, והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. אומר האריזל, אינה לידו ושמתי לך. ראשי תיבות, אלול. נכון? אינה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות, אלול. כלומר, על ידי התשובה, שהיא מה שנעשה בחודש אלול, מתברר רטרואקטיבית שהאלוהים מינה לידו. אז החטא עכשיו, איפה הוא נמצא? הוא בנס אל המקום ברוך הוא. ושמתי לך מקום ברוך הוא, אשר ינוס שם. החטא. רצה להגיד משהו. כן, רובי.
סליחה,
השאלה
מוזרה, אבל איפה נאמר לו תרצח בקשר
קין? אתה שואל בכלל, האם... טוב, זו שאלה בסיסית. למה יש בכלל טענות על קין על זה שהוא רצח? לא נאמר לו לא תרצח, עד כאן שאלותך. הבנתי את השאלה? טוב. התשובה היא שכן נאמר לו. יש פסוק בפרק ב' של ספר בראשית. ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן, אכול תאכל. נכון? ויצב, אמרו חז"ל, זה עבודה זרה. אלוהים זה הדינים. השם זה ברכת השם, אלוהים זה הדינים, אל האדם זה שפיכות דמים, שנאמר שופך דם האדם, למור זה הריות, מכל עץ הגן ולא מן הגזל. למה זה נקרא שבע מצוות בני נוח? בגלל שהפסוק שהבאתי לך נותן רק שש מצוות ולא שבע. והשביעית נוספה בפרשת נוח היא מצוות איסור עבר מן החי. שיש אומרים שזה זה לגיד אנשי, אבל זה לא נכון. טוב. מה? מה, תיקן? הוא עשה תשובה. לא, קין בכלל טען שמלכתחילה אין לו אחריות.
בסדר, אבל בסוף הוא תיקן.
ואז הוא הבין שיש לו אחריות, ואז הוא תיקן.
אז למה הוא נענש?
מה, כדי לחפר? גלות מחפרת.
אז זהו, ברגע שחזר בתשובה, אמרנו זהו, נמחל.
לא, נמחל, אבל צריך לחפר. כי המעשה, הקלקול של המעשה נשאר. ואת הקלקול של המעשה צריך בשבילו כפרה. זה נכון, וזה הקדוש ברוך הוא לוקח, וחלק ממה שהקדוש ברוך הוא לוקח זה לחפר גם על המעשה. איך מחפרים? אז על ידי שלמשל הרוצח גולה. כן. זה דיברנו כשלמדנו את הפרק הראשון על ההבדל בין תשובה לכפרה, נכון? כן. יש פה שאלה. בוקר טוב הרב. אם מה שהוא רוצה לחזור בתשובה, הוא כבר גילה שהרצון האמיתי הוא לא לעשות את העבירה. אלא שיש לו חשק. אז איך הרמב"ם אומר שהוא צריך לשנות את הרצון? תודה. אני לא חושב שמשהו יכול לעשות תשובה בכלל.
אולי מישהו.
הוא התכוון למישהו? הוא כתב את זה בלי יוד. אתה מאשים אותו בדילוג במקלדת. טוב, נגיד. בהנחה שהוא התכוון למישהו. אז הוא אומר, אם מישהו רוצה לחזור בתשובה, זה סימן שהוא כבר לא רוצה לחטוא. אז הרמב"ם אומר באמת שהכירת הרצון היא התשובה. אבל הוא אמר, עקירת החשק. זה שני דברים שונים. יש עקירת החשק, יש עקירת הרצון. לא צריך לעקור את החשק, צריך לעקור את הרצון. פשוט מאוד. טוב. וצריך להתוודות, אני קורא כאן את השורה האחרונה של ההלכה, וצריך להתוודות בשפתיו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו, זה ראינו בהלכה א'. שזה בא כחלק מגמירות הדעת, הוידוי. ומה קורה אם יש וידוי בלא תשובה? אז זה אומר שזה לא מועיל. כל המתוודה על החגים, כל המתוודה בדברים, כלומר בדיבור, ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו. זה הביטוי, כן? מכאן המקור, שאין הטבילה מועלת לו, עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר, הוא מודה ועוזב ירוחם. גם צריך להודות, אבל גם לעזוב. וצריך לפרוט את החטא שנאמר ענה הטעם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. זה משה הרי מתוודא בשם האומה, ומה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? הם עשו אלוהי זהב. מה פחי הקדוש ברוך הוא לא יודע? הרי הוא זה שהודיע למשה שהם עשו, כן? אלא זה חלק מדרכי התשובה לומר במפורש את החטא. ככל שאדם יודע בדיוק את החטא ומה המשמעות שלו, גם זה עוזר לתקן. אומרים שאדם נכשל בעבירה, צריך ללמוד את ההלכות של אותה העבירה, ואז הוא יודע להבחין יותר טוב מה, בין החלק הטוב לחלק הרע, וזה עוזר להשלמת התשובה. עד כאן להיום.